אחר הצהריים טובים לכולם. ימים ספורים מפרידים בין חיינו לבין מעמד הר סיני, חג מתן תורתנו הקדושה, הברק האלוקי שהיכה בלב נשמות ישראל ובלב העולם, ומאז הכל השתנה. הלב והמוח של העולם החל לפעום ולדפוק בחוזקה, והתרבות האנושית החלה להתפתח ולעצב את העולם מחדש. כל זה התחיל ביום מתן תורה. לצערנו, לא כל היהודים מבינים את האמת הפשוטה הזאת. נתקלתי במאמר בעיתון הארץ שנושא את הכותרת, ומה אם ליהדות לא הייתה השפעה גדולה על המין האנושי. ועוד יותר בספרו קיצור תולדות האנושות, שיותר מתאים לשנות את שם הספר לסילוף תולדות האנושות, של פרופסור יובל נוח הררי, שטוען במלומדות וביוהרה שהשפעתה של היהדות, של התנ"ך, של היהדות, של עם ישראל, על העולם, על התרבות האנושית, הייתה השפעה זניחה. לא השפיעו כל כך. עם ישראל היה סגור בקהילות, ודאג בעיקר לעצמו, ובאמת הוא לא מבין מה כל כך עושים סיפור מעם ישראל והמקום שלו בעולם. זה עם זניח ולא משמעותי לשיטתו. ובכל זאת, מה עם התנ"ך, ספר הספרים, הנמכר ביותר בעולם? הוא אומר, זה לא קשור אלינו. זה הנצרות והאסלאם, לקחו את זה מאיתנו, והפיצו את זה בעולם. אז בעצם מי שעיצב את התרבות האנושית, את האמונות, את הערכים, את התפיסה הנשגבת של מי הוא האדם, מי הוא העולם, מה הם חיים, מה הם ערכים, כל מה שיש בתנ"ך למעשה, הוא אומר, זה בכלל לא עם ישראל. זה הנצרות והאסלאם. והוא ממשיל את הדבר לאימא של ניוטון מול ניוטון עצמו. הוא אומר, הרי התפקיד של אימא של ניוטון, או אימא של איינשטיין, או אימא של, לא משנה, כל מי שהשפיע, הוא הסתכם בלידתו. ומשם והלאה, ניוטון הוא ניוטון מצד עצמו. ואיינשטיין הוא איינשטיין מצד עצמו. בסדר, אז אמא שלו הולידה אותו, שכוח. מבחינתו התפקיד של היהדות הוא אמא של ניוטון. אבל זה לא היהדות השפיעה, זה הדתות, הן המשפיעות הגדולות. כשאתה שומע טיעון כזה, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות. אתה לא יודע מה מלמדים שם באקדמיה, ומה עניינם של אנשים שמחשיבים את עצמם חכמים או מלומדים. זה ממש איוולת שאתה אפילו לא יודע מאיפה להתחיל לדבר עליה. הרי אפילו הספר שלו עצמו, סילוף תולדות האנושות, הרי כאילו תאמר שהקרדיט על הוצאת ספרו הוא לא למר הררי שכתב את הספר, הקרדיט הוא הולך למפיצים, למדפיסים, למתרגמים את הספר לשפות רבות, שהביאו את הספר לקדמת הבמה, שבזכות זה הוא מוכר, ואל מלא היו מפיצים, מדפיסים, מתרגמים, הרי שהיה הספר נשאר מקומי, במקום מסוים. אז מר הררי הוא לא כזה איש משמעותי גם לשיטתו. זה פשוט איוולת זה כאילו אתה מייחס את כל המשקל למדפיסים, למעתיקים ולמפיצים, ולאלה שנוסעים על הקטנועים ומסיעים את ספרך ממקום למקום, ולא מייחס אותו אל המקור. מי שיצר את המקור, מי יצר את התנ"ך, למי ניתן התנ"ך, מי נבחר כדי להביא את התנ"ך לעולם. זה מאוד מאוד קשה לשמוע טיעונים כל כך מטורללים, שאפילו אדם שיקור לא היה אומר, מסומם מן השוק. לא היה אומר טיעון כזה. אז איך אדם מלומד מגיע למסקנה כזאת? והוא מאמין בזה. זה לא הדבר היחידי שם. אפשר לדבר עוד הרבה על הספר הזה. עוד ניסיון עלוב לשכתב את ההיסטוריה של עם ישראל, ובכך להנדס את התודעה. אנחנו מכירים את הדבר הזה, הניסיון לפקפק בתרומה האדירה של התנ"ך, של התורה, של עם ישראל, להתקדמות ולהתפתחות המין האנושי בכל התחומים. הניסיון להפוך את התורה ללא רלוונטית, למאובן, למשהו שאין לו באמת השפעה של אמת וכולי, זה תמיד מגיע כדי לשרת אג'נדה אתאיסטית שמבקשת להפריד את הדת מהמדינה, מבקשת להפוך את המדינה ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. אז אנחנו לא נהיה תמימים, וכל טיעון שאדם אומר אנחנו נחשוב עליו בשכל ישר, ולא משנה כמה כותרות ותארים קודמים לשמו. וזה באמת לא סיפור חדש, כי גם בדורו של הרב קוק היו דברים דומים. יש מאמר שלם על הדבר הזה, שלם, בספר מאמרי ראייה. מי שבטעות עוד לא קרא אותו, ממש מוכרח לחסות את המכתש בקניין התורה. קוראים לו התורה והתרבות האנושית. אז שם המאמר פותח בשאלה, מה תרמה התורה לתרבות האנושית? זו שאלה שהרב קוק נשאל על ידי כנראה אנשים דומים למר הררי, והיה צריך להסביר. לא אכנס לכל המאמר כי הוא ארוך מאוד. אני רק אגיד במילה שהרב קוק שם קודם כל עושה סדר בשאלה. קודם כל, לבוא ולהעמיד את כל השאלה על תרבות האנושית בה' ידיעה, הרב אומר, עם כל הכבוד, אין לנו עדיין תרבות אנושית כל כך מתוקנת שהיא הבסיס של השאלה. יש התחלה של דברים טובים, אבל זה... שתיים, הרב אומר, כשאתה אומר התורה, אתה לא יכול להתייחס אל התורה כאל ספר מארגז הספרים של עם הספר. התורה זה לא מושג חיצוני. מה שם הרב מסביר, כמובן, מה זה התורה? מה זה התורה? מה זה הסתכל בתורה וברא על מה? אנשים חושבים, אני הרבה פעמים אומר את זה עם שיעור א', שהשם קודם כל ברא את העולם, והעולם הוא מצד עצמו מדהים, אבל צריך ספר הוראות שנדע איך להשתמש בעולם. בכל זאת, יש המון כוחות, המון מחלוקות, המון כוחות סותרים, עמים, תרבויות, דומם, צומח, חי, מדבר, מתייחסים לכל... טוב, השם אמר, טוב, אז אני אכתוב ספר הוראות. שנדע איך להשתמש בעולם נכון. כאילו, התורה היא איזו תגובה. אז אתה אומר, תשמע, אם ההוראות לא נראות לי מתאימות בתקופה זאת או אחרת, אז אני מוחק. זה מה שעשו הרפורמים. אני מוחק פה, מוחק שם, מתאים את הספר הוראות, מה לעשות, הוא אומר. המכשיר השתנה, מה, תשתמש עם אותם הוראות. אבל האמת היא כמובן הפוכה לחלוטין. מה שחזל אומרים, השם קודם כל ברא את התורה. התורה כגילוי של אלוקות, אני את נפשי כתבתי ונתתי, על כל מרחבי הפרדס שבה. אור אין סוף, גילוי של אור אין סוף. לבוש במצוות וסיפורים, נכון? על פי מדרגתנו, שבכל זאת תהיה גישה אל האין סוף הזה. אחר כך השם יתבונן איך אוכל לברוא את העולם באופן שהוא יבטא ויאפשר לאין סוף הזה להופיע בסוף, להופיע בחומר. איזה עולם אני אברא כדי שיוכל לבטא את הדבר הזה שנקרא תורה? זה הסתכלות אחרת לגמרי. ובסוף הרב שם אומר לו, בין היתר, כשאתה מבין את זה ככה, אתה פתאום מבין שהתורה היא הנשמה של התרבות. התורה היא הסיבה שבגללה יש בכלל מושג שנקרא תרבות אנושית. אם לא הייתה תורה שקודמת לבריאת העולם, אז לא הייתה תרבות אנושית. לא היה צמא אנושי להתפתח, לפתח את המוסר ואת טיב המערכה החברתית והצדק וכל מה שקורה. לא היה בכלל נטייה אנושית כזאת. יש נטייה אנושית כזו בגלל שיש תורה שקדמה לעולם. זה ההסתכלות. ומאמר ארוך, אני רק מעלה את זה שתכירו. כי חשוב תמיד לזכור, לדעת, מי הוא האויב הכי גדול של התורה והיהדות בדורנו. מי האויב הכי גדול? מה אתם אומרים? של התורה, היהדות, הגאולה. מי האויב הכי גדול של כל זה? של כל מה שאנחנו מאמינים בו. של כל מה שאנחנו רוצים שיקרה. מה אתם אומרים? אתה אומר, המלאק, זה ודאי גם נכון. לא יודעים איפה הוא, אבל נכון. זה לאו דווקא אישיות. אתה אומר, התפיסות עולם האלה שדיברנו עליהם עכשיו, אני רוצה יותר לשורש, מה גורם לזה? אז הייתי אומר, האויב הכי גדול של היהדות זה הבורות. הבורות. הבורות היא גם האויב הכי גדול של שנאת החינם, כידוע. מזה כמה ימים, שבועות, עושים לינץ' לאחינו החרדים. קריקטורות בתקשורת שלא יביישו את שר התעמולה, לא נזכיר את שמו. לא לפני הרבה זמן. ממש, שופכים את דמם. איפה היה דבר כזה? אחים שלכם. בורות. לא מכירים, לא מבינים, לא יודעים מי אלה. הלא נכתבו ספרים על הזרם החרדי. אני אומר, גם במשקפיים חילוניות. לא קראו גם את הספרים האלה. יש אנשים הלכו לגור עם חרדים. חודשים עד שנים. חילונים. וכתבו ספרים. ספרים מדהימים. שמעתי על אחד, לא זוכר עכשיו את שמו. ראיתי על זה ממש הרבה דיבור. וראיון עם הכותב, שהוא חילוני. מי שחי בפנים ומכיר באמת, יודע, לא צריך להרחיב. כמה חסד, כמה הסתפקות במועד, כמה צניעות, כמה אמונה, כמה שמחה למרות דלות האמצעים. אפשר להרחיב בזה. כמה ארגוני חסד יש בקהילה. פשוט מופתיות של חיים. וגם ברמת התקציבים, אומרים תקציב זה, תקציב זה. לא יגידו שהתקציב הוא רב שנתי חס וחלילה. אומרים לך, אתה תקציב. מה אכפת להם לזרוע עוד שנאת חינם? כשהיה תקציב לערבים, אמרו שזה רב שנתי. למה? כדי שהציבור יוכל לעכל. אומרים תקציב לחרדים, לא אומרים שזה רב שנתי. למה שיגידו את זה? יהיה פחות שנאת חינם אם יגידו את זה. הם רוצים ללבות הרי. יש בורות איומה, והיא הדלק של שנאת החינם. היא גם הדלק לתופעות הללו של אנשים שבאמת לא מבינים. אין לנו בעיה עם אחינו היהודים היקרים, תינוקות שנשבו. אנחנו מרחמים עליהם ומתפללים עליהם. יש לנו בעיה עם זה שהם לא מכירים. אני רוצה לתת כמה דוגמאות כדי להמחיש את הבעיה ואת פתרונה. אז שר המשפטים לשעבר, מדינת ישראל, שר משפטים, אמור להבין קצת ב... לא נגיד את שמו מפאת כבודו. ראינו אותו, מה אתה אומר? משפט עברי וזה, תנ"ך, בכל זאת, שזה קצת יופיע יותר בספר החוקים של ישראל, לפחות הערכים, לא עכשיו כפייה דתית על היחיד. אמר, מה הרלוונטיות בכלל חוקי התורה? חוקי התורה בכלל לא מתאימים למציאות המתחדשת. שוט אומר, אין למה? יש מלא דברים מדהימים. כל העולם לוקח מאיתנו דברים. מה אתה מדבר? אומר, אני אביא לך דוגמה. נגיד כתוב בתורה, עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל. יעלה על הדעת שמישהו פגע לחברו ברגל, שאנחנו נחתוך לו את הרגל? יעלה על הדעת שמישהו פגע חברו בעין, אנחנו נוריד לו את העין? הוא אומר, הדברים לא מתאימים. מה אפשר להגיד על דבר כזה? כל ילד בגן יודע שהכוונה לממון תחת עין, ממון תחת שן, אבל הוא לא יודע כי לא לימדו אותו. אחת הדוגמאות החזקות זה יושב ראש ומייסד מפלגת השלטון בישראל. המפלגה היחידה שלא נבחרת אחת לכמה שנים על ידי העם, מפלגת בגץ. ושואלים את היור, יור המפלגה, אהרון ברק, למה אתה דוחה כל הזמן את המשפט העברי? נחקק חוק ב-1980, חוק יסודות המשפט, שצריך לפנות למשפט העברי כשאין התייחסות במשפט הטורקי והאנגלי. למה אתה דוחק את זה הצידה כל הזמן? אז הוא אמר, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מכיר. אני לא למדתי. לא למדתי משפט עברי. אני לא יודע. לא למדתי יהדות. לא למדתי תורה. אני לא מכיר את זה. ואתם רואים בעצמכם מה המחיר של אחד כזה שיושב שם ופשוט הוא בור ועם הארץ ביחס לסוגיה. מה ההשלכה? מה המחיר של זה? זה ברמה של פיגוע. מה שהאיש הזה עשה. פיגוע לאומי. הוא לא מכיר. ברות. אני יושב עם חבר שלי במילואים. בחור טוב. אומר לי, תשמע, ביטון, ראיתי עיתון הארץ, איזה כתבה. אמר הרב הראשי, אשת יפה תואר. מה, מותר במלחמה ככה לחטוף נשים לפי עם ישראל? לפי התורה? ראיתי כתבה, הוא אומר לי, בעיתון הארץ. אז הסברתי לו. דיברנו, שוחחנו, הסברתי לו מניין הדברים נובעים בנפש האדם, ולאיזה תהליך התורה מכוונת, וכן הלאה וכן הלאה. אומר לי היהודי, תשמע, זה מטורף מה שאתה אומר. זה אדיר. כאילו התורה מקבלת את נפש האדם, לא מתנגדת אליו, אבל באותו רגע מנסה להרים אותו משם. מדהים! עד היום כל הצבאות בעולם אונסים ולא יודע מה באמצע מלחמה ואין פוצה פה ומצפצף. היהדות רוצה באמת לתקן את זה בשורש העניין. אומר לי, תשמע, לא הייתי חושב על זה בחיים. אז הוא לא יודע, אז צריך ללמד אותו. ראינו את זה במפגש ראשי המחאה החברתית עכשיו, המחאה המשפטית. המפגש של הטייסים וכל הזה עם הרבנים. אתה גם רואה שם איזה דברים הם אומרים להם. אתה כאילו רואה שהיהודי לא יודע כלום. לא יודע כלום ביהדות. התקדם בעולם המדעי ובצבא וטייס ופיל מטוסים ויש לו איתורי כבוד ולא יודע מה. לא יודע יהדות, לא יודע כלום. מצג השפחות העלוב, גם אם זה היה גימיק, לא מבינים מה היהדות באמת חושבת על אישה. מה זה כבוד האישה ביהדות? מה זה בת של מלך ביהדות? משם יצא הסלוגן הנפלא, שכאילו אתה לא יכול להתעמת לפעמים אפילו באינטלקטואל מרוב שזה תרלול. נכון? מה שיסדו שתי הנערות החכמות. בת של מלך שפחה אחותכן. כיף להגיד את זה מדי פעם. כי באמת, אתה אומר לפעמים, התרילול הוא ברמה שאתה כבר לא יודע, אתה זורק איזה משפט כזה, מה נסגר איתך? אתה כל כך לא יודע? אני לא יודע. המון המון חילונים שחזרו בתשובה, מעידים שהסיבה היחידה שלא חזרו עד עתה, מזה עשרות בשנים, כי לא הכירו את היהדות כמו שהכירו אותה כעת. אומר, לא הכרנו. וכשמכירים וכשיודעים, אתה רואה שדברים פתאום משתנים. אז אם יהודים רבים לא יודעים את עניינו של התנ"ך ביצירת ופיתוח וסגסוג התרבות האנושית והבאת העולם לכל מה שהוא היום, אז צריך ללמוד את זה, צריך ללמד אותם. צריך לספר להם שרק בארצות הברית יש 90 מיליון נוצרים אוונגליסטים, ובעולם עוד מאות מיליונים. צריך לספר להם מה הם אומרים על התנ"ך ועל עם ישראל. אולי שיעורר לרגע מהחלום, שהאדם יצליח להקיץ מהשינה שהוא נמצא בה. שמענו את הרב שמואל אליהו, הסיפור באמת המדהים. זה לא רק אוונגליסטים תגיד, זה הכנסייה הפרוטסטנטית, גם הקתולים, שהם רצחו אותנו, רצחו אותנו כל השנים. סיפר שם עם הארכי בישוף, 28 אלף כנסיות, מטורף. תת-אלוף במילואים יצחק סגב, מנהל אחת החברות הכי גדולות בסין, יש לה שלוחה גם בארץ, נסע לשם לתת הרצאה בה על המזרח התיכון, אוניברסיטת בייג'ין בסין. הרצאה למזרח התיכון, ביקשו, מפקד בכיר בצבא. אז הוא לפני ההרצאה ישב עם נשיא האוניברסיטה. האוניברסיטה נחשבת. ופתאום הוא מגלה מהנשיא, הנשיא מספר לו שיש להם קתדרה שלמה שם באוניברסיטה ללימודי עם ישראל. נסים להבין את הסוד של העם היהודי, העם הכי משפיע בעולם. נסים להבין, מביאים מרצים מהארץ, גמרא, קבלה, נסים להבין מה הסוד של העם הזה. הוא אומר, הייתי צריך לנסוע עד לשם, כדי שיספרו לי מה יש לי פה מתחת לבית. סיפור הידוע על האוצר, שנמצא לאדם מתחת לבית. יש ספרים שלמים שנכתבו על הדברים האלה, שריכזו ציטוטים של מאות ואלפי מנהיגים שאינם יהודים, הוגי דעות, מדענים, היסטוריונים, סוציולוגים, אנשים ידועי שם, מכל העולם, מכל העמים, שאומרים ממש את הדברים שאנחנו אומרים עכשיו, את התרומה האינסופית של עם ישראל ותורתו הנצחית לעיצוב התרבות האנושית. מי שירצה, יש לי רשימה של ספרים. אצלי במקום, אני גם אוסף ציטוטים. כי זה חזק. זה ממש מה שדוד המלך לימד אותנו. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. ואז הגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. אתה לפעמים צריך לשמוע אותו. ואז אתה אומר, נכון. אז יש לי כאן משהו באמת. אני אכיר רק דבר או שתיים. דווקא דברים חדשים שלא הבאתי לאחרונה לשיעור א', ההיסטוריון האנגלי הנודע, פול ג'ונסון, כותב בספרו, ליהודים אנו חייבים את הרעיון של קדושת החיים, של המצפון האינדיבידואלי, וכן של האחריות החברתית, של שלום כאידיאל מופשט, ואהבה כיסוד הצדק. ומושגים רבים נוספים המהווים את הריהוט המוסרי הבסיסי של הנפש האנושית. ללא היהודים העולם עלול היה להיות מקום ריק. זה כמעט מעבר ליכולתנו לדמיין מה היה מצבו של העולם אם עם ישראל לא היה מופיע. הנשיא השני של ארצות הברית, ג'ון אדמס, 1808, אני עומד על כך שהעברים תרמו לתרבותו של האדם יותר מכל אומה אחרת. הם האומה המפוארת ביותר ששכנה אי פעם עלי אדמות. הרומאים והאימפריה שלהם היו רק בועה בהשוואה ליהודים. הם העניקו דת לשלושת רבעי כדור הארץ, והשפיעו על ענייני האנושות בשמחה גדולה יותר מכל אומה אחרת, עתיקה או מודרנית. עוד נשיא של ארצות הברית, וודרו וילסון, בספרו חוקי משה, תרמו הצעות ודחפים לאנשים ולמוסדות שיהיו עתידים לכונן את העולם המודרני. ואילו רק היו לנו עיניים לראות, היינו מגלים בקלות כמה הרבה מלבד הדת אנו חייבים ליהודים. אז השאלה היא, איך נצמצם את הפער? איך נרפא את חטא הבורות? מה אנחנו רוצים לעשות ועד כמה אנחנו מוכנים ליטול חלק? שזה אולי השורש להרבה הרבה הרבה ממחלותינו בעת הזאת. אנחנו, כשאתה נולד לדור מסוים, אתה צריך לשים לב לאיזה דור נולדת, כדי להבין מה התפקיד שלך. כל אדם נברא, יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד לתקן את עצמו, תיקון עמידות, תיקון רוחני, התעלות, קדושה ברמה האישית, ויש לו שליחות ברמה של הדור המסוים שלו תוכו הוא נולד. השליחות שלו ביחס לעם ישראל, ביחס לעולם. שהרי כל ישראל ערבים זה בזה, ואתה נבראת בשביל להיות עם זו יצרתי לי תהילתי, יספרו. אז אדם אומר, מה הייעוד שלי? מה התיקון שלי? זה לא רק התיקון האישי, זה חלק מזה. אבל עוד 50% זה כל התכונות והכישרונות שבהם התברכת כדי לפעול איזושהי שליחות ביחס לאחרים. אז אם היית נולד לדור של החלוצים, אתה אומר, השליחות שלי לייבש ביצות. היית נולד, לא יודע מה, בדור של המכבים, להתחבר למכבים, לנצח את היוונים. אבל אנחנו נולדנו בדור הזה, שעם ישראל כבר חי בעוצמות גופניות, לאומיות, צבאיות, הייטקיסטיות, פרסי נובל, הכל יש. אבל עם ישראל נענק, צמא עד מוות, להבין את השם שלו, את הזהות שלו. נמצאים בסוף גיל ההתבגרות הלאומי, ממש רגע לפני משיח בן דוד. תמיד אומרים, התחלת דגאולה, יום העצמאות הלל. אנשים חיים בסרט. איזה התחלת? אנחנו כבר בסוף. אנחנו בשלבים מאוד מאוד מתקדמים. התחלת בקבלת הגר"א, זה שנת תפרש. לפני 183 שנה. זה התחלת. אתה גם 183 בתוך ההתחלת? 183 שנה. אתה בשלבים מאוד מאוד מאוחרים של התהליך. אתה בשלבים של ממש של הבחינה של אליהו, שהשיב לרבות על בנים ולבנים על אבותם, ורואים את זה, את הצמאון ליהדות, לזהות, אנשים מחפשים בכל מקום. אם פעם לא היה קיבוץ שהיה בו בית כנסת, היום אין כמעט קיבוץ שאין בו בית כנסת. קיבוצים לא דתיים. מרגישים את זה בכל מקום, רק מתלבטים לאיזה יהדות, באיזה אופן, באיזו צורה. בסדר, גיל התבגרות. כשאתה נולד לדור כזה, אתה מבין שכשאתה לומד תורה בישיבה, אתה לא תומד לומד תורה רק בשביל עצמך, לבנות העולם הרוחני שלך, ודאי שזה חלק מהעניין. אתה לומד תורה בגדלות, ומחשיב כמו זהב ויעלומים, כל שעה שיש לך שאתה יכול להתגדל. כשאתה מבין שהשליחות שלך היא מעבר לעצמך, ואתה בסוף תצא מהישיבה, ותצטרך לפעול עם עם ישראל את ההתקדמות של הגאולה הזו, אז אתה פתאום מבין שאתה צריך ללמוד תורה בגדלות, וללמוד אמונה בעמקות, וללמוד טעמי מצוות בעמקות, וממש להזדקות לחלוטין על העצלות המחשבתית, שלפעמים מונעת מאיתנו להעמיק. אתה מבין שזה הזמן לשאול את כל השאלות, ולדרוש את כל התשובות, כי עם זה אתה תצא ותאיר את האור שלך. זה קודם כל. אחר כך יש את התרומה, שאתה יוצא מהישיבה ופועל, גם היום ביציאה הביתה, בעיקר ביציאה לצבא, לעולם העבודה, לאקדמיה, לחיים עצמם. הרב קוק דיבר על זה שיש ארבעה שלבים בתשובת הדור. כבוד הדת, חיבת הדת, לימוד הדת, וקיום הדת. ארבעה שלבים. כשהרב קוק והרב צבי יהודה הגיעו לארץ, הייתה המון שנאה כלפי הדת. הרב צבי יהודה אמר לאביו, אבא, מה יהיה? יש שנאה כלפי הדת. עולם ישן עד היסוד נחריבה, אמרו החלוצים. הם לא הבינו. אמר לו הרב קוק, שנאה זה טוב, התקדמנו. כשהיינו באירופה הייתה אדישות. אדישות יותר גרוע משנאה. אדישות עברנו, שנאה עברנו, כבוד הדת. רוב האומה כבר עמוק בתוך כבוד הדת, חיבת הדת. כמובן, למעט אחוזים בודדים, שהתקשורת צובעת אותם ברעש, פי כמה וכמה מהמספר האמיתי כידוע. עם ישראל נמצא עמוק בתוך החיבה והרצון להכיר, ללמוד, להבין את הזהות שלנו. וכשאתה נולד לדור כזה, אתה מבין ששליחותך היא גדולה. אבל לפני הכל אתה צריך להרגיש שליח, לקבל על עצמך להרגיש שליח, וללמוד תורה בהתאם לאדם שעומד להיות שליח. מהנדס שליח, עורך דין שליח, איש משפטים שליח, איש כלכלה שליח, קבלן שליח, כל מקום. אתה שליח של משהו גדול שזכית להיוולד אליו, שהרבה אחרים שחוטאים בחטא הבורות לא זכו אליו, ואתה נבחרת להיות שליח. אני מציע לכם, כשאתם הולכים לקראת מפגשים משפחתיים, להכין את עצמכם כל הזמן, להכין משהו. כי צריך לספר את הדברים האלה מתישהו. איך אמר לי חבר שסיפרתי לו את הסיפור על על הארכיבישוף עם הקתולים? אמר לי, עזוב כמה חילונים יודעים את זה, כמה דתיים יודעים את זה? לא יודע. אז איך הם ידעו אם אנחנו לא נספר להם את זה? לכן אני אומר, השליחות היא לספר לכמה שיותר יהודים, לעם ישראל, את הדברים האלה שאנחנו לומדים אותם. לכן תמיד במפגשים משפחתיים, אם יש ככה, לחזק גם את הדתיים, גם אנחנו צריכים חיזוק, לא רק אחינו, גם אנחנו צריכים להתחזק במקום של התורה בחיינו. מתחבר, לא מתחבר, מרגיש, לא מרגיש, גם אנחנו בתוך זה קצת. אז לחזק אפשר תמיד את כולם, ועל הדרך את עצמנו. אבל צריך להכין מראש, לא פתאום לבוא. אני זוכר גיסי, תמיד הייתי בא מפגשים משפחתיים, הייתי מדבר דברים ברוח הזו, שיכולים לקרב, להביא את את התורה ללב של היהודי. זה תמיד הייתה. וגיסי אמר לי, תגיד, אתה, למה אתה לא אומר דברי תורה רגילים בשולחן? אמרתי לו, כי אני לא רוצה להגיד דברי תורה רגילים בשולחן. אני, יש פה אנשים שלא יודעים אפילו מעית ממה שהיהדות מבקשת להציע לחיים שלנו. אני רוצה להסביר להם מה זה, מה זה הדבר הזה. ואין הרבה הזדמנויות, אבל הן קיימות. כל אחד יפעל על פי נטיית ליבו ועל פי הכישרון שלו, ועם קצת הכנה אפשר לעמוד כמעט בכל משימה. אז בעזרת השם, חברים, השם ימלא אתכם באומץ, בביטחון עצמי, בגבורה, בכלליות, בהרגשות טבעיות בריאות, כדי להתחזק בשליחות הגדולה שזכינו לקחת אותה על כתפינו מעצם לידתנו והולדותנו המחודשת מתוך בית המדרש הזה, בעזרת השם, למען עם ישראל, למען גאולתו.